שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק מאוד מלפני הפסח. אתם תגידו, אבל איך אתה מלמד את ההגדה של פסח אחרי פסח? איך? כי זה מאתרוגים אחרי סוכות. תשובה. התשובה היא שיש פסח גם בשנה הבאה. אז שתהיו מוכנים לפסח שנה הבאה. שאלה שנייה, מדוע, ערים זה יום השואה היום, מדוע אתה לא מדבר על השואה? תשובה, בגלל שכל הזמן יש מועדים. אם אני אתחיל לדבר על המועדים, אז אני אדבר על יום העצמאות, אחר כך על ל"ג בעומר, ואחרי זה על יום ירושלים, ואחרי זה על שבועות, ואחרי זה על בין המצרים, ועל ימים נוראים, ואז לעולם לא נוכל לגמור שום נושא. גימל, אני כבר דיברתי על המועדים בהזדמנויות קודמות בפורום הזה, ולכן אני לא רואה צורך כעת לחזור על הדברים. דלת, יום השואה כבר נגמר מבחינת ההלכה, הרי היום מתחיל בלילה. יוצא לפי זה שעכשיו אנחנו כבר, לא יודע אם על פי החוק, אבל על פי ההיגיון, אנחנו כבר אחרי יום השואה. כך שאני לא אדבר על השואה. כן, יש לנו פה מספיק סיבות כדי להמשיך בטקסט המופלא שעסקנו בו עד עכשיו, והוא ההגדה של פסח. עכשיו, מאחר, ויש כאן בעיה טכנית, והיא שלי אין ספר, אז מי מתנדב לקרוא במקומי? עכשיו הבעיה הזאת נפתרה, אבל לא אין ספר. טוב. אז אני אקרא במקומך. עוד נקודה טכנית חשובה, בשבוע הבא, יום שני בערב, הלא זה יום העצמאות. מה עוללה? מה יש? מה עוללה? מה קרה?
לא יש שיעור.
יותר טוב משיעור, יש יום העצמאות. הרי כל השיעורים זה כדי להגיע בסוף לגאולה. כשמגיע הגאולה מתלוננים שאין הכנות, ברור. אז המטרה היא יום העצמאות, אז ברור ששבוע הבא לא יכול להיות שיעור, לא מסיבות טכניות בלבד, אלא מסיבות מהותיות. כשמגיעים אל המטרה, האמצעי כבר מיותר. ובכן, רבותיי היקרים, גבירותיי היקרות, אנחנו ממשיכים כעת בעמוד 17. למה 16? לא, דיברנו על 10 המכות, לא? כן, אבל ריה, עד איפה את אומרת שאנחנו ב-16?
ביד חזקה
לרפש. ביד חזקה? לא מסכים. לא. גמרנו, כפילו את 10 המכות. אלו, 10 המכות. ויהי אדם, הצפרדע והכינם וכו'. טוב, אז כן, אנחנו בעמוד 17. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח עדש באחב. כן? מה זה הסימנים האלה? זה ראשי תיבות של 10 המכות. מדוע רבי יהודה היה צריך ללמד אותנו ראשי תיבות, וכי אנחנו לא מכירים? אנחנו צריכים את רבי יהודה כדי לדעת את הראשי תיבות. כן? זה רבי יהודה, בכל זאת, מגדולי התנאים, הוא לא יבזבז את הדיו שלו על דבר שהוא כל כך פשוט, שגם אני, שאינני תנא, יכול לעשות, לכתוב ראשי תיבות של המכות, נכון? אגב, היה בזמנו ברוסיה, בשנת 1912, משפט עלילת דם, הנקרא משפט בייליס. בייליס. כן, זה המשפט שעשו, זה אורגן על ידי המשטרה הרוסית, החשאית. הרגישו שיש יותר מדי תסיסה נגד השלטון של הצאר. ולכן הייתה אסטרטגיה להפנות את הזעם של ההמונים כלפי היהודים, ולכן ארגנו משפט ראווה גדול, שבו טענו שזה יהודי בשם בייליס, הרג איזה שהוא ילד נוצרי קטן, כדי לקחת את דמו לעשות מזה מצות. משפט ראווה גדול,
ואז באו מכל העולם לדון בפני בית המשפט, האם בכלל יש דבר כזה, אכילת דם של ילד נוצרי אצל היהודים או לא. אז היה אחד שהביא ראייה מדברי ההגדה של פסח. הנה, הוא אומר, היהודים אומרים את זה במפורש, דצח, דם צריכים כולם. עדש, על דבר, לא יודע מה, באחיו, בני אברהם חייבים בזה. ואז זה היה שם אחד שענה על זה, שצריך לקרוא את זה, דברי צוררנו כזב, בני אברהם חלילה בזה, וכו' זה בקיצור. כן, מדי פעם זה חוזר, מדי פעם זה חוזר. כן, הטענה הזאת. אחד היתרונות שיש בעלילת אדם, שהרי הרבה פעמים היהודים שואלים את עצמם, אולי הטענות של הגויים נגדנו זה צודק. אבל עלילת אדם היא כל כך מופרכת, ובכל זאת היא נטענת, אז זה מלמד אותנו על שאר הטענות. כמו שזה מופרך, גם שאר הטענות מופרכות. טוב, אבל בואו נחזור. מה זה דצח עדש באחיו? זה פשוט, זה חלוקה פנימית של המכות, שכל אחת מורה על התערבות של ההשגחה בעולם אחר. דצח, דם, צפרדי הכינים, כל זה בעולם התחתון, היאור, האדמה. כל אלה הצד היותר נמוך מבחינה טופוגרפית. הרוב דבר שכין, זה מדבר בעולם האמצעי. מה זה העולם האמצעי? עולמו של האדם. האדם. באח, זה כבר בעולם העליון, ברד הרבה חושך. ובחורות, הבית הראשית של כל המציאות. ולכן זה מחולק בצורה הזאת. כלומר, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, רבי יהודה רצה שתתבונן בזה, במשמעות של המקום. וזה הכוונה של הדברים. טוב, עכשיו אנחנו נעשה משחק במתמטיקה, מוזמנים על ידי רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות? זה בדיוק השאלה, זה בדיוק מה שהוא שואל. כן, רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות? מה הוא שואל את נעמה? נעמה שאלה, וגם הוא שואל, מה? מה, בסדר? טוב. לא, בסדר, אף אחד לא יורד עלייך, זה בסדר. במצרים, מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. ועל הים, מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו עם את אדוני, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. זאת אומרת ש10 המכות הובחנו על ידי חכמי מצרים, חרטומי מצרים, בתור פעולה של אצבע. נכון? ואילו מה שקרה על הים היה היד. נותנים לך את האצבע, מה אתה רוצה? את כל היד.
האצבע שאמרו, אצבע אלוהים, אמרו את זה על מכה אחת, טוב?
אתה אומר, אצבע אלוהים היא, אמרו את זה על מכה אחת. נכון? זאת אומרת שכל מכה הייתה באצבע. מה? נכון, יוצא לפי זה שאצבע, פעם אצבע עושה דם, אחר כך צפרדיה, אחרי זה קיני, נכון? יוצא שאצבע מביאה 10 מכות. כמה אצבעות יש ביד? 5. נכון, נכון. ויש את הגדולה. כמה לקו באצבע? 10 מכות. אמור מעטה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. מה זה? היד, 5 אצבעות. היד, כפול 10 מכות, 10 כפול 5, יוצא 50. מה זה אומר?
רגע, זה לא...
לא, לא הולך.
עוד לא מובן.
מה? יד, 5.
אני יודע ש5 כפול 10
זה 50. אני יודע ש5 כפול 10 זה 50, יפה.
איך החיבור ביניהם? איך הכפל הזה?
הוא אומר.
למה עושים את הכפל הזה?
הוא אומר, פשוט. במצרים כתוב שהחרטומים אמרו על עשר המכות, אצבע אלוהים היא.
כל מכה זה אצבע.
לא, שהאצבע עושה את המכות.
אוקיי.
עכשיו, וירא ישראל את היד הגדולה, זה היה בקריאת ים סוף.
אוקיי.
אז יד זה חמש אצבעות. אז אם אצבע עושה עשר מכות, יד כמה מכות עושה?
עדיין, החשבון ברור לי, עדיין לא ברור לי
הקשר בין היד לאצבעות.
אני יודע שביד יש חמש אצבעות.
יפה. כן, אז מה הבעיה?
אם עם היד הוא פתח את היד,
לא.
אז אם היד הוא פתח את היד,
לא. היד הגדולה אשר עשה במצרים, זאת אומרת, מה זה עשה במצרים? שהוא נתן להם מכה בידו.
אוקיי, אז הוא נותן להם מכה עם חמש אצבעות.
נו, אז זה פי חמש מאשר עם אצבע. העוצמה של היד היא פי חמש. עכשיו, אם אצבע עושה עשר מכות, אז יד עושה כמה?
חמש.
חמש מכות בלבד?
כי ביד יש חמש אצבעות.
וכל אצבע כמה עושה?
מה?
והאצבע כמה מסוגלת לעשות? עשר מכות.
אצבע מסוגלת לעשות עשר.
עשר מכות. אז זאת אומרת שהיא...
אבל זה לא אומר שהיא עשתה עשר.
למשל, אם יש לך שישה ציפורים על חוט חשמל, אתה יורה ומוריד שניים, כמה נשארים?
אף אחד, כולם.
כולם עפו, יפה מאוד. זאת הייתה דיגרסיה, קוראים לזה. כן? טוב, עכשיו... מה? כן, בבקשה. זה גם נכון.
אז אם הוא אמר ביד, אז ככה הוא רואה את זה בני ישראל.
נו.
את האצבע, הוא לא מצרי. למה לעשות בכלל את החפיפה הזאת?
אתה צודק. למה, מה זה משנה? מי ראה את האצבע, מי ראה את היד?
מי שראה את היד, זה היה...
אבל איפה הם ראו את היד? בים.
כן.
והאצבע, איפה ראו החרטומים? במצרים.
לא, אבל כשהוא
הלך
מוציא את המכות, הוא אמר, ביד חזקה
ובזרוע נטויה. לא, לא. כתוב, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה זה ביד חזקה? מתי התגלתה היד החזקה? כשיצאנו ממצרים. מתי יצאנו ממצרים? בקריאת ים סוף. יוצא לפי זה שהיד שייכת לים.
אוקיי.
בסדר? אז אני חוזר עכשיו על חשבון מתמטי פשוט, אני מקווה שעל זה לא, לא יהיה ויכוח.
המכות הם לא שייכות את זה?
מה זה?
המכות הם לא
שייכו? אני חושב שלא, לפחות לפי רבי יוסי הגלילי. כן? ואני מקווה שלא יהיה ויכוח מתמטי. 10 כפול 5, זה שווה 5 כפול 10.
זה נכון.
כן. כלומר, 50. עד כאן ברור? עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר את המשמעות של זה. במקום להתווכח כל הזמן איתך, על המשמעות, איך זה יכול להיות חמש, יד, לא הבנתי וכו'. בוא ניכנס לעומק של הדברים. מה ההבדל בין אצבע לבין יד? מה המשמעות של הקאה באצבע בעצם? מה זה אומר?
הקאה באצבע?
כן, להקות באצבע. מה זה?
זה פחות חזק מאשר להקות.
זה יכול להיות חזק מאוד דווקא.
ממוקד כמו יד.
אבל זה ממוקד, זה ספציפי. יד זה כללי. ברור. עכשיו, בקריאת ים סוף, אנחנו בעשר המכות ראינו שכל מכה ומכה מכוונת כנגד ממד מסוים של המציאות, כנגד שאלה מסוימת שיש לפרעה, נכון? מה שאין כן, קריאת ים סוף, שהיא התקוממות הכללית של המציאות נגד מצרים. כן? הים זה לא דומה ליאור, אמנם זה מים וזה מים, אבל היאור הוא גם כן נהר ספציפי, הוא שייך למצרים. כן? הנהר הנילוס זה לא המיסיסיפי, זה לא הוולגה, זה הנילוס. הנילוס זה מצרי. לעומת זה, הים זה יסוד כולל של המציאות. ולכן, שלום, מה שקרה בקריאת ים סוף, היה בירור של כללות המציאות שדרשה את יציאת ישראל ממצרים והשמדתה של מצרים. ולכן זה פי חמש. זה מובן, זה משהו של חמישים. עכשיו, עוד שאלה לגבי המספר חמישים. האם מישהו יודע איך מפרקים את המספר 50 לגורמים? זה נכון. אבל יש אפשרות נוספת. יש אפשרות נוספת. זה לא חלוקה לגורמים קלאסית. זה 7 כפול 7 ועוד 1. נכון? כמה זה יוצא 7 כפול 7 ועוד 1? 50. בול, נכון? זאת אומרת 7, זה המספר המורה על הסדר הטבעי, נכון? בכמה ימים נברא העולם לפי הסיפור של מעשה בראשית?
6.
7. נכון? 7 כימים. בסדר, גם זה, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, משמע שיש גם פעולה שנעשית ביום השביעי. צריך לדבר מהי הפעולה הזאת, אבל זה לא הנושא שלנו. יש 7 ימי בראשית, 7 מורים, כפי שאתה צודק, נחת בצדק, יש 6 כיוונים, מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, והיסוד האמצעי הוא נח, ולכן השביעי הוא יום של מנוחה, כי הוא מכוון כנגד הנקודה הנחה. בסדר, אבל בסופו של דבר מדובר על העולם התלת-ממדי שלנו, המרחבי, שאנחנו מבחינים בו את המספר 7 כמספר היסוד שלו. אם הטבע פועל בתוך הטבע, זה 7 כפול 7, זה 49. אם אתה מגיע לשורש המציאות, אתה צריך להוסיף 1. 7 כפול 7 ועוד 1. את זה אנחנו רואים גם בתקופה שלנו עכשיו, ספירת העומר, שבה אנחנו סופרים 7 שבועות ועוד 1. כן, קוראים לזה מודולו 7, נכון? במתמטיקה. מודולו 7. תשאל את הבנים שלך. כן, נכון. זאת אומרת שיש, במכת הים נתגלה שורש המציאות. שורש המציאות הוא ב-50, לכן זה מופיע כ-50 מכות. ברור, זה מה שמתכוון רבי יוסי הגלילי. עד כאן ברור, כן.
יש תחושה שבניגוד לכל
שאר הניסים, שהם דבר שדווקא
רוצים להשאיר אותו במקום לא פיזיקלי. פה כאילו יש איזה מאבק,
ניקש להפוך את זה למשהו משוואה מובנת. תאמין לי, רגע, ידידי היקר, תאמין לי שלא הבנתי מה שאתה אומר. אולי תסביר. תראה, אני יש קטן עברית, אז תסביר, לאט.
בדרך כלל, כשיש ניסים, במסורת, המחשבה עליהם, התפיסה שלהם זה בתור דבר לא מובן, בתור דבר פלאי.
כן.
בתור דבר שמגיע מהשמיים ומתרחש.
הבנתי.
פה יש כאילו מין
רציונליזציה.
כן, רצון מאוד עיקש לעשות
את זה. בוא, פה אתה נכנס לדבר מאוד רציני. אז אני צריך קצת להרחיב. אתה מרשה לי? טוב. יש טענה עתיקה נגד הניסים. הניסים, כן? הנס הוא דבר שנראה מופקע מהרבה בחינות, לא בגלל שהוא סותר את הטבע, זה ילדותי לומר, נס הוא נגד הטבע, לכן זה לא יכול להיות. הטבע הוא טבע, מה שלמעלה מהטבע אפשרי. אבל מה שהפריע לפילוסופים של ימי הביניים במיוחד, במסורות על ניסים, זה שהנס הוא חריגה. כלומר, זה כביכול שאלוהים בנה לו מכונה מופלאה, אבל מדי פעם יכול להיות איזשהו פיקשוש, לכן אלוהים ממשיך להסתובב עם מברג כדי לתקן אם יש איזה בעיה. אז אלוהים חשב על הכל, רק הוא לא חשב שאולי פרעו ירדוף אחרי בני ישראל, אז באמת בעיה. לכן יש לו פטנט, אם צריך פותחים את הים. זה באמת לא בסדר, אבל זה לפעמים זה קורה. על דברים שאלוהים לא חשב, אז הוא עושה איזה נס, כן? ברור שהתפיסה, כלומר, בקושיה הזאת, יש קושיה רצינית מאוד. זה לא מתאים להרמוניה האלוהית שיהיה צורך בחריגה. אדרבה, הטבע הוא יותר תואם את האלוהים. עד כדי כך שאחד מחכמי ישראל הוא שמו רלבג, רבנו לוי בן גרשום, לא רצה לקבל שהנס נעשה על ידי האלוהים. אלא הוא טען שאלוהים עושה את הטבע, והניסים נעשים על ידי ישות הרבה יותר נמוכה, שהוא קרא לה על פי הפילוסופיה של אריסטו, השכל הפועל, ומשם באים הניסים. אבל אלוהים עצמו הוא לא עושה ניסים, לא מתאים לו, זה לא בסטייל שלו. כן? אבל השכל הפועל הוא לפעמים עושה ניסים בשיתוף פעולה עם נביא שמזדמן למקום, אז יש נס. כן? ככה טוען הרלבג. כמובן שדבריו עשו רלבג. רלבג. שנמאס לו, היה לו רלבג. כן? כן. אז זה רק בשביל זה כן, לחבר'ה. טוב. רבנו לוי, בן גרשום. כן. מהעיר בניול. בניול ליד אביניון שם, ארל, כל האזור שם. כן. בקיצור, רבנו לוי בן גרשום אומר, כן, שהנס לא תואם, באמת, לכן יש גם כאלו שאמרו, בכלל כל הסיפורים על ניסים זה סתם אלגוריות, זה קשקוש אחד ועל הפרוש. יש כאלה שניסו לתת הסברות פיזיקליות לניסים, וזה כנראה מה שחשבת שאני הולך לעשות. זה לא נכון. כן, יש כאלה שמסבירים, אתם מבינים, היה בדיוק אז איזה רעידת אדמה בקריטים, מישהו מצא שבדיוק בתקופה של המאה ה-12 לפני הספירה, הייתה רעידת אדמה גדולה וההתפרצות של הרגש, וזה מה שהשמיד את התרבות המיקנית, וזה בדיוק הביא איזה ענן של חושך, ובדיוק זה מה שקרה את הים. בקיצור, כל ה-10 מכות, יש כל מיני כתבות מדי פעם בעיתונות, להסביר. גם וליקובסקי יש לו את הקטע הזה עם איזה מטאור, לא משנה. יש
מה? זה כאילו תוצאת, כביכול תוצאת.
יכול להיות, אני לא יודע, לא בדקתי, אבל יש בהחלט נטייה כזאת פרשנית להסביר את הנס בתור איזו תופעה פיזיקלית, צירוף מקרים מעניין שלא שמנו לב אליו, בדיוק אז כשהיה צריך, הים נפתח. אגב, זה קורה לפעמים שהים נפתח, זה גם קורה לפעמים שהירדן נעצר. כן, זה קורה גם היום. שמדי פעם יש איזו מפולת של קירות ליד הירדן, וזה סותם לכמה שעות את הנהר. כן, יש דברים כאלה. זאת אומרת, אז אפשר להגיד שבעצם אין פה ניסים, יש פה רציונליזציה פיזיקלית. מה? נס בתזמון. אז בעצם כל הנס יהיה רק התזמון. זה מימוש של פוטנציאל אפשרי של כל מיני דברים שבו. המהר"ל מפראג, שהוא תמיד צודק, מה אתה רוצה? רוצה להגיד משהו? כן. זה אלגנטי מאוד, השאלה אם זה נכון. זה אני. אני עוד לא הגעתי לפאנץ', כן.
התגלות זה לא סותר את
הטבע. זה סותר את ההרגל. טוב, המהר"ל מפראג אומר משהו אחר לגמרי. המהר"ל מסרב לראות בנס תופעה טבעית. מצד שני, הוא מסרב לראות בנס תופעה קפריזית, שרירותית. זה לא סתם ככה יום אחד בא לו לאלוהים לקרוע את הים, אז הוא קורע את הים כי הוא החזק והוא יכול. אלא אומר המהר"ל, יש חידוש שזה ביטוי שנראה פשוט, אבל הוא מאוד מאוד עמוק. המהר"ל אומר, יש סדר לניסים. כלומר, כשם שיש סדר לטבע, יש סדר לנס. כלומר, יש פה כביכול שתי מערכות, מערכת ששייכת לטבע, מערכת ששייכת לסדר העליון, ויש מפגשים, נקודות השקה בין שני העולמות, ולנקודות ההשקה האלה יש גם היגיון. זה מובן? עכשיו, מה שאני הסברתי עכשיו על 7 כפול 7 ועוד אחד, זה שייך להיגיון של הניסים, לא של הטבע. הבנת אותי?
כן, אבל אני לא מצליח להבין את האמביציה שמאחורי זה.
פרש נא דבריך. אתה יודע, אתה מדבר, זה שחידות. אם אתה מדבר ככה בערב שאנחנו עושים ביחד בבית ביאליק, אני לא יודע, אני אכנס עם מבוכה, כן. זאת ההזדמנות אגב. לספר שבבית ביאליק יש ערב עם יונתן.
מתי?
ואפילו דיברו על זה ברדיו. אתה דיברת.
כן.
מתי זה?
זה ביום חמישי, אפשר לפרסם או לא?
כן.
אתם לא רוצים חיזוק?
חמישי איזה יום? תגיד, נו, אני לא...
ב-15 לחמישי. איפה?
בבית ביאליק.
ומודה
לי שאלות
כאלה שאלות בערב?
אל תבוא.
זה בלי שאלות
מטה. כן. טוב, אז איפה היית? תסביר מה האמביציה, כן.
אני לא מבין את האמביציה, זה אמביציה שונה... מישהו שיוצא למסע לעשות רציונליזציה לנס,
ומישהו שרוצה להשאיר את זה עמום.
זה כאילו
אנשים
שמסתכלים על המציאות
בשתי אופנים
שונים. מי שרוצה להשאיר את זה כנס
לפי
איך שהמבין שהיהדות רוצה, זה דווקא להנחיח
במציאות
איזה יסוד
פלאי,
בלתי מוסבר.
השאלה אם פלאי ובלתי מוסבר זה אותו דבר. לא, יש פלאי ויש מגי. המגי... הוא חסר היגיון, הוא חסר אפילו תוכן מוסרי. כן? אני אומר לך, תשמע, תיקח את האבן הזאת, זה עושה לך מזל. זה נקרא מגיה. כן? אין לזה שום קשר למה שאנחנו מדברים. בוא, אנחנו מסבירים שיש איזשהו היגיון ערכי מאחורי הדברים. ההיגיון הערכי, למשל, המהר"ל משתמש במושגים של הפילוסופיה האריסטוטלית, אבל משנה אותם לגמרי. למשל, מושגים חומר וצורה. אומר המהר"ל, הים זה החומר העולמי, וישראל זה הצורה של העולם. כשהצורה נפגשת בחומר, החומר מתבטא לפני הצורה, ולכן הים נפתח. עכשיו, ההסבר הזה הוא לא הסבר פיזיקלי, הוא הסבר ערכי. מה? המהר"ל משתמש במושגים שלקוחים מהלקסיקון של אריסטו, אבל נותן משמעות אחרת. הוא אומר, אצל אריסטו, החומר והצורה, החומר בטל לפני הצורה. עכשיו, הים הוא הנציג של החומר העולמי, ישראל של הצורה העולמית, ולכן כאשר הצורה נפגשת בחומר, החומר מתבטל לפניה, ולכן הים נפתח. לא משנה עכשיו אם הבנת את כל הפרטים של מה שנאמר כאן.
אם נגייס את כל עם ישראל עכשיו,
אם תביא את כל עם ישראל, תשים אותם ליד ים סוף, הוא ייפתח. ככה זה יוצא.
בגלל זה פותחים את החוף בתל אביב בקיץ.
בגלל זה?
ישראל מגיע לים, אז פותחים את הים.
אתה אומר שבגלל זה פותחים את החוף בתל אביב בקיץ, כי כל עם ישראל מגיע לשם ואז הים נפתח. נראה לי שאין לזה שום קשר. אני אדבר לך גם למה. משהו מהים נפתח, אין הכוונה שפותחים את החוף. אלא הכוונה שהים עצמו נפתח. וגם לא כל עם ישראל מגיע לשם באמת. ונראה לי שיכולת להגיע לתובנה הזאת בעצמך. כן, בבקשה. כן. נו. טוב, דברי, דברי, נו. אנחנו עושים את הרבה.
מותר גם להגיד אבל שלנס תמיד יש גם מטרה ספציפית. זאת אומרת, הנס הוא לא רק כדי שיהיה נס.
לא, ברור שלא.
יש תמיד מטרה.
הנס זה כדי שישראל יצאו ממצרים. כן. מה?
פה יש שני מטרות, להציל את ה...
כן, וגם לכסח את המצרים, כן. יש פה שתי מטרות, יש מטרה...
לתת ליהודים האמונה.
אני לא בטוח שזה גרם כל כך לאמונה, אבל בסדר. אבל בכל מקרה, יש לזה תועלת כלפי היהודים, כלפי... הבנתי, לכן אמרתי, לא כל כך בטוח. יש פה מטרה כלפי ישראל, ויש מטרה כלפי מצרים, נכון?
אז אפשר...
אם הים לא היה נפתח... המצרים לא היו טובעים בים.
נכון, אפשר להגיד שנס הוא שימושי.
כן, ודאי, תועלתי, תועלתי. יש תועלת בנס, כן.
אז אם אמרנו, חשבנו שכתוב פה 50 מכות על הים,
כן.
למה לנס צריך 50 מכות? ולא פשוט
פשוט... תלוי איזה נס. אם מדובר בנס כללי, אז הוא 50. אם הוא בנס ממוקד, 10, נכון? באצבע 10 מכות, על הים 50 מכות. ויש ניסים אחרים שהם בנויים אחרת. כל נס ונס, למשל נס חנוכה, 8 נרות, 7 נרות דולקים 8 ימים. אז יש כנראה היגיון אחר. למה 8? כחול, כן.
במסכת אבות מדברים על 10 דברים שנבראו בין השלושות.
בדיוק, מסביב לזה הכל סובב, כן.
כן, כן, כאן אותה השאלה, האם... רבים
אפיקאים צרים, פירוש
שלו למסכת החבות, הוא גוזר כל אחד מהפרים שנבראו בין השלושות, סוג של
בניין אב, וכל משהו שנראה לנו כמו נס ותולדות יפה. כן, נו. כן, ודאי, אין שום בעיה. רבי מתתיהו היצהרי לא אמר לך שהדברים האלה הם מונחים בטבע. הם שורשי הניסים. כן, בבקשה. כן. הכיסוח של המצרים.
כן, הם המשיכו להיות
ממלכה חשובה עוד
הרבה שנים אחר.
לא.
אז במה
מתבצע הכיסוח? לא. אחרי קריאת ים סוף, מצרים נכנסה, אם כי זה קצת קשה לדעת בדיוק קרונולוגיה מדויקת, אבל לפי הערכה, אם אנחנו נאמר שהפרעה של יציאת מצרים הוא רעמסס השני, מה שקורה אחר כך זה תקופה של תוהו ובוהו במצרים. זה סוף הממלכה, בעצם אפשר לומר. וזה מסביר מדוע לכל אורך תקופת השופטים, למשל, יהושע ושופטים בתנ״ך, אתה לא רואה נוכחות מצרית בארץ ישראל. בעוד שלפני כן זאת הייתה אימפריה אדירה. כן? לא, ברור שמצרים בעצם איבדה את נשמתה אז. זה נגמר. זה כמו שרומא. רומא המשיכה להתקיים גם אחרי נפילת רומא, וזה כבר לא זה. כן? ברור. הם שוגעים הרומאים האלה. טוב, ובכן, רבי יוסי הגלילי, אם כן, אומר לנו 10 מכות באצבע, 50 מכות על הים. רבי אליעזר אומר, עכשיו אנחנו צריכים להבין כל המספרים האלה. מניין שכל מכה הוא מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות. כן, סתם מכה היא לא סתם מכה, אלא היא 4 מכות. איך זה יכול להיות? למשל, יש אדם שקיבל וירוס. כמה מכות זה? זה 4 מכות. הוא שוכב במיטה. יש לו כאבים. הוא לא הולך לעבודה. הוא עצבני. זה עולה כסף. בקיצור, מה? זה בסדר, כל זה במכה. בסדר, כל זה, זה מכה. מה? כן, זה בדיוק. כשכל מכה הוא מכה, אתה יכול להתבונן מכל מיני צדדים. המכות האלה היו יצירתיות. אז המהר"ל מפראג גם אומר, 4 מכות, כנגד 4 יסודות, יש מים, רוח ואפר. זאת אומרת שכל דבר אני יכול להתבונן בו מכמה צדדים. שנאמר, זה פסוק בתהילים. ישלח בם, חרון אפו, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. עברה, אחת, וזעם, שתיים, וצרה, שלוש, משלחת מלאכי רעים, 4. אמור מעטה, במצרים לקו 40 מכות. למה? כי כל מכה הייתה פי 4. ועל הים שאמרנו 50, מסך להכפיל ב-4, יוצא לקו 200 מכות. נכון. עכשיו, רבי עקיבא אומר, מניין שכל, אני עברתי כבר לעמוד 18, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הייתה של 5 מכות, שנאמר, של 4 חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. חרון אפו אחת, עברה שתיים וזעם שלוש וצרה 4, משלחת מלאכי רעים 5. כלומר, מה הוא ספר כאן שרבי אליעזר לא ספר? את חרון אפו. כן, כלומר, רבי אליעזר מבין שחרון אפו זה כותרת, ואחר כך יש 4 פירוטים. רבי עקיבא אומר לו, אין כותרת, הכל זה צדדים שונים. אמור מעטה, במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 50 ו-200 מכות. אז השאלה היא, כמה מכות היו במצרים? בואו נספור. זה מעניין. יש כאלה שאמרו באופן תועלתי, הרי כתוב, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אז כמה שהיו יותר מחלות שם, אז יש לנו פחות. זה אפשרות אחת. יש גם צד של שמחה לעד. יאללה, כמה מכות הם קיבלו, עוד לא ראינו דם, סילמנו לחינם. כן, מה?
למה לחבר?
לא, אבל אנחנו נראה שזה הרבה יותר עמוק מזה. אתם זוכרים שדיברנו על 10 המכות, למדנו שבעצם מה היה תוכן בסיסי של המכות? מה זה המכות? זאת התגלות, נכון? וידעו מצרים כי אני השם. כלומר, המכה, אומנם זה לא נעים לקבל מכה, אבל זה גם יחס. כלומר, איך אומרים? תקה אותי, לפחות תתייחס אליי, נכון? ככה נשים מוכות אומרות. לפחות אכפת לו ממני, נתן לי מכות. אז אפשר לומר שמצרים הייתה כמין אישה מוכה בהיסטוריה. זאת אומרת, שהאלוהות פרצה את המסך של האדישות, ויש התגלות. אז נכון, ההתגלות הזאת היא מאוד לא נעימה, אבל היא בסופו של דבר הופעה. זאת אומרת, 10 מאמרות שבהם נברא העולם, הפכו ממאמרות למכות. כן? אמירה זה רך, מכה זה מאוד קשה. עכשיו, המכות האלה הפכו בסופו של דבר לדיבור, 10 הדיברות. כלומר, לפי הכלי המקבל, אם מדובר על האומה המצרית או על עם ישראל, אז האפקט המתקבל של אותם 10 מאמרות המתגלים הוא משתנה, אם מדובר במכות או מדובר בדיברות. נכון?
אז רגע, אם זה 10 הדיברות, זאת ההוכחה שהיו רק 10 מכות.
יפה. אתה אומר, אם ככה, אם זה כנגד 10 הדיברות, מכאן שהיו רק 10 מכות. שאלתי, אדוני, היא, כמה מצוות יש בתורה?
תרי"ג.
איך יש 10 הדיברות ותרי"ג מצוות?
10 דיברות זה לכל האנושות.
כן, כמו שמירת שבת?
תרי"ג זה לעם ישראל.
10 הדיברות, אני יודע שהם נאמרו לעם ישראל. אבל בסדר, זה לא עונה לי. אני רוצה 10 ותרי"ג, הפרופורציה היא לא מסתדרת.
אז
מי שאין לו זמן ללמוד יותר מדי ולעשות
אלא מה?
לפחות שיעשה את 10
דיברות. כן, אני רוצה לראות אותך. אני רוצה לראות אותך. אתה יודע מה זה שבת?
שבת.
שבת? קבל את אביך ואת אמך?
אני לא מדבר על האישית כרגע.
לא, אני אומר, מישהו אומר לי תמיד, תעשה לפחות 10 הדיברות. אני רוצה לראות. זה מאוד לא פשוט לעשות את 10 הדיברות. אתה יודע מה זה לא תרצח? לפעמים בא לי. אלא מה? המצוות הן התפרטות של 10 הדיברות. יש למשל ספר של הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, שבו הוא לוקח את כל תרי"ג המצוות, והוא מראה כיצד כל אחת משתלשלת מאחת הדיברות. זאת אומרת, 10 הדיברות הופכים להיות תרי"ג מצוות. זה כמה צדדים של התבוננות. זה כמו שאתה אומר, לא תרצח, כן? לא תרצח זה פשוט. מה זה לא תרצח? אל תירא בבן אדם. זה כזה פשוט, יש לא תרצח. שלא להלבין את פניו, לא תרצח, שלא לעכב את המשכורת שלו, יש לא תרצח, שלא להפיל הפלה, לא תרצח, יש הרבה אופנים שלא תרצח, כלומר, ולשים מעקה לגג, שאנשים לא ייפלו. כלומר, ואפשר לומר שהאמירה לא תרצח מחייבת בעקבותיה הרבה מאוד דברים. אז כך לגבי כל התרי"ג מצוות. ניתן לומר גם ש10 המכות, אם נתבונן בהם בכל הצדדים הניתנים להתבוננות, אנחנו נמצא כמה מכות. תרי"ג מכות, נכון? הוא חייב להיות תרי"ג מכות. בואו נבדוק אם יש באמת פה תרי"ג. אם ניקח, נתחיל עם האחרון, עם רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר 250 ועוד 50, כמה? 300. אם ניקח את ההתבוננות של רבי אליעזר, כמה יש לו? עוד 200 ועוד 40. זאת אומרת, כבר הגענו ל-540. תוסיף את רבי יוסי הגלילי שאמר 50 ו-10.
זה עוד 60.
כבר הגענו ל-600. 600. תיקח גם את 10 המכות כשהוזכרו לפני כן. 610. ולפני כן אמרנו דם ואש ותמרות עשן. 3. סך הכל 613 מכות. זה מסביר את החשיבות של הדבר. זאת אומרת, יש 613 אופנים לראות את ההתערבות של הבורא במצרים, באופנים של מכות שונות, אבל זה תרי"ג מכות. כן, מה אתה אומר? למה אתה לא מצליח להבין את זה? לא, זה לא חופף. כי אם אני אומר, לא, אני אסביר למה זה לא חופף. לכאורה, כשרבי אליעזר אומר, עברה אחת וזעם שתיים וצרה שלוש, משלחת מלאכי רעים 4, ואחר כך רבי עקיבא חוזר על זה ומוסיף חרונה פה, קודם כל שים לב שהוא הזיז את הכל באחד. חרונה פה אחת, עברה, שתיים, זה כבר לא אחת. זאת אומרת, אותם 4 אופנים של מכה, הם, אני מסתכל עליהם אחרת, אם הם במסגרת של 4 מכות או של 5. ברור? כי אני רואה גם את השורש של 4 מכות. ואז השורש מופיע בכל 4 הענפים. אז אני אומר שמה שראה רבי אליעזר לא ראה רבי עקיבא, ומה שרבי עקיבא ראה לא ראה רבי אליעזר. ולכן ה-200 מכות שרואה רבי אליעזר אינן זהות ל-250 מכות, אפילו לא ב-200 מהן של רבי עקיבא. מובן? בבקשה.
למה?
חוץ מזה שזה יוצא כל כך יפה החשבון, שזה ברור שזה נכון. מה אתה אומר?
אני מניחה שזה גם מעולה, וגם... נו, אתה יודע.
נו. למה זה חשוב שתהיה הקבלה? אולי מזה זה גם יענה על השאלה הראשונה שלך, שזה את מרגישה שזה מאולץ. את יודעת מה זה מצרים? יודעת מה זה מצרים? זה האימא שלנו. זה האימא. אנחנו נולדנו משם. כן? יש רק אחת. זאת אומרת, אנחנו חשים את השורשים שלנו בהוויה שיצרה אותנו. כן? בתור תשליל. כל כך הרבה חוויות יש בהכרה שלנו שהן קשורות לזכר ליציאת מצרים. וזכרת כי עבד היית במצרים. וכו' וכו'. אפילו איך לנהל מכולת, לומדים את זה ממצרים. נכון? איפה צדק, אין צדק. אני השם אשר הוצאתי אתך מארץ מצרים. זה קשור. זאת אומרת שיש בתודעה, ההכרה הקולקטיבית שלנו קשורה לשלילת מצרים, או על כל פנים, הזכרתה באופן מתמיד. אז לא ייתכן שאנחנו לא נרגיש שאנחנו בעצם באותה הסירה.
באותה מה?
הסירה. כלומר, ישראל ומצרים הם שני צדדים של אותה המציאות. אין ישראל בלי מצרים. אתם מבינים מה שאני אומר?
כן.
לכן זה חשוב לנו. לכן כל המצוות שלנו בנויות על מנהגים מצריים עתיקים, שהתורה שינתה אותם, הפכה אותם. בסדר? כן. מה אתה אומר?
הרמב"ן שהזכרת
לי
קודם זה בפירוש של התורה?
לא. אמרתי שיש לרמב"ן ספר על זה, זה לא בפירוש שלו על התורה. זה נקרא מניין המצוות לרמב"ן. זה נמצא בכתבי רמב"ן, הוצאת מוסד הרב קוק, במהדורה של חיים דוד שבל. מובא שבל. מעניין אותך? תקרא. חשוב. אז הבנו כן שיש יחס, זה בעצם מונותאיזם מוחלט. לא יכול להיות שהעולם הוא דואלי באופן מוחלט. ישראל, מצרים. לא, אז אם הם הפכים, סימן שהם קשורים. המושג הזה נקרא בתורתו של המהר"ל מפראג, שהזכרנו כבר אותו היום, אחדות ההפכים. אם יש הפכים, אז הם שייכים לאותה המציאות. למשל, לפי זה, השחור והלבן הם שני צדדים של אותה המציאות. כי בעצם זה אותו צבע, הפוך. לעומת, למשל, אדום ושחור, שזה לא שייך אחד לשני. כן? שחור ואדום זה התותחנים, אבל אין לזה שום אחדות, נכון?
זה גם האינדיאנים.
זה גם האינדיאנים. מה האינדיאנים? מה?
אדומים,
אבל איפה השחור? כן? לא יודע, לא משכנע אותי. לא, לא משכנע אותי, לא משכנע. לא משכנע. הלאה.
יש
את צהובים,
יש
את אדומים. כן, כן, כן. טוב, למי קראת הצהוב? כן, מה את אומרת? המלך בישראל, זה בדיוק העניין. כן, לפי מה שהסברנו, לא יודע אם הסברנו פה, המלך הוא תולדה הכרחית של מציאות ישראל. כן, הרי איך נולד המלך? מתמנע, נכון? שהייתה מתוסכלת. מכירה את הסיפור או לא? יש בתורה, פרשת וישלח, נאמר, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. מה כתוב? השורש, כן. עמלק זה סך הכל קרוב משפחה שלנו. עכשיו, אומרים חז"ל, מאיפה זה בא כל הסיפור? אני לא יודע עכשיו למה הם אומרים את מה שהם אומרים, כי זה ממש דורש הרחבה גדולה מאוד. אומרים, תמנה הייתה בת מלכים שרצתה להתגייר והלכה לאברהם אבינו. ואברהם דחה אותה, ואז היא באה ליצחק, ויצחק דחה אותה, ואז היא באה ליעקב, ויעקב דחה אותה. אמרה, מוטב אהיה פילגש בבית אברהם מבת מלכים אצל אומות העולם, ולכן היא הייתה פילגש של אליפז, וילדה לו את עמלק.
מי זה היה פילגש?
אין אף אחד שהוא פילגש. היא הייתה פילגש. תמנע. תמנע. תמנע הייתה פילגש לאליפז. זו במילים אחרות, זה שעמלק מצייר את עם ישראל, זה כתולדה של התסכול. יש איזשהו תסכול, שהוא אינהרנטי, הוא הכרחי. הוא תולדה הכרחית של מציאות הזהות הישראלית, והוא מוליד את עמלק. מובן? באיזשהו מקום כן, עד שאני לא משלים את עצמי. עד שאני משלים את עצמי. כאשר אני משלים את עצמי, אני יכול כבר להכליל את השורש של עמלק בהכרה שלי. אבל עד אז אני לא מסוגל. נכון, אתה צודק. כן, אבל זה המלך בסדר. זה כתוב, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים. אבל מעל השמיים זה בסדר. אז נשתמש במה שיש מעל השמיים. כן, בבקשה. כן, דבר.
הרב יכול להרחיב בנושא הזה של אחדות ההפכים, במושגים נניח של טוב ורע.
כן, טוב ורע. נכון. הטוב והרע, יש במדרשים קדומים, הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את הטוב.
למה
צריך להילחם ברע?
צריך להילחם ברע. זאת אומרת, למה
המושג הזה של מצווה שהיא באה בעבירה? מצווה שהיא באה בעבירה זה מושג לא בעייתי בכלל. הוא מושג הגיוני.
כמצווה שהיא באה בעבירה?
יש מה שנקרא. כן, אבל יש גם עבירה לשמה. אתה מכיר את זה?
מה הבעיה בזה?
מה?
מה הבעיה בעבירה לשמה?
בעבירה לשמה אין שום בעיה. מצאנו שנעשו עבירות לשמה. למשל, אסתר המלכה. בסך הכל נמסרה לגוי, כדי להציל את עם ישראל. עושים מזה חג. זה האף טיפוס של העבירה לשמה. אבל על זה יש צדים כאלה, צדים כאלה. זאת אומרת, לומר ככה, האחדות של הטוב והרע איננה יכולה לשמש כיסוד למוסר מעשי, אבל זה כן משמש להכרה אמונית עמוקה מאוד. כשאני אומר, השם אלוהינו השם אחד, אני כולל בזה הכל, כולל הכל. אבל מה? כשאני אומר את זה, אני חייב לחסות את העיניים, בגלל שזה סותר את מה שאני רואה. באמונה, נכון. אבל במציאות הגלויה זה יותר מורכב, זה הולך ומתעדן במהלך הדורות. ואז דברים הולכים ונכללים בתוך הקדושה באופן הדרגתי. אני אביא לך דוגמה לזה.
אני רק רוצה להעיר שאם אפשר, כן. שנראה
שהמציאות
לא תתקדם, או הקודש לא יתרחב, אם יש מצב שאנשי הקודש עסוקים רק בקודש.
נכון.
ולכן הם כן רואים איזושהי מגמה, או יתרון של אדם דווקא שהוא לא נמצא בתחום של הקודש, אבל יש לו איזשהו אידיאל לקדש משהו שאולי אי אפשר לקדש ולהיכנס למקום שאנשי הקודש לא יכולים להיכנס.
אני רוצה לחזור על דבריך, כי אמרת את זה בקול נמוך מדי כדי שכולם ישמעו. אכפת לך שאני אחזור על דבריך?
לא.
מה שהבחור, איך קוראים לך?
רועי.
מה שרועי אמר. הוא אמר, לפי זה, אנשים שעסוקים רק בקודש לא יכולים להצליח. נכון? חייב להיות. כן, אז זה לא יהיה המשימה האמיתית של האמונה המונותאיסטית. אלא יש הכרח שיהיו אנשים שעוסקים בתחומים שהם מחוץ לקודש, שאנשי הקודש לא יכולים לקדם, והם הופכים להיות הפועלים השחורים שיקדמו את זה עבור אנשי הקודש. כן, משהו כזה? כן. התשובה היא שאתה צודק. אתה צודק. השאלה היא, האם זה אומר שאנחנו יכולים ליזום מהלכים כאלה? אז באופן יזום, אנחנו יכולים רק לקרום לקלקול. כן? ברור, זאת הייתה השיטה של יהודי מסובך בשם שבתאי צבי. הוא אמר, חייבים לחפש את הקדושה בכל. ולכן הלך והתאסלם, כדי להוציא אל האור את ניצוצות הקדושה שבאסלאם. וגם עושה עוד כמה דברים, כמה עריות חמורות, כדי להוציא את ניצוצות הקודש שנמצאים בתוך העריות. וכדומה. אז ודאי שהשיטה הזאת...
למה זה חייב
להיות כל כך קיצוני? למה? אם כבר אז עד הסוף. כלומר, אתה הולך אל הכל. למשל, הייתה אלילות כזאת שקראו לה בעל פאור. שמעת על זה פעם? כן. אז השאלה היא כזאת, למה זה לא צריך... אני קודם כל שואל, אתה שואל מהמציאות, ואני מסביר לך עכשיו את העיקרון. העיקרון הוא לכאורה, צריך לכלול הכל ממש. ואם הכל ממש, אז זה לא גבול, עד הקצה. נכון? ואף על פי כן, אנחנו לא עושים את זה, כן? אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו צריכים להתקדם. אני אסביר לך למה אני מתכוון. הייתה אלילות קדומה בשם בעל פעור. שמעת עליהם? כן. בעל פעור, זאת הייתה אלילות, הייתי אומר, עם אינטואיציה עצומה.
אצל איזה עמים?
אצל המואבים, למשל. בעל פעור זה בעצם היה... עבודה על ידי מין שדה שירותים אחד גדול, כן? עובדים את האלילות, את האלוהות, על ידי עשיית צרכים בפומבי. כן? זה לא כל כך אסתטי, נכון? אבל זה מה שהם עשו. עכשיו, יותר מזה, התורה מספרת לנו שבני ישראל נמשכו אחרי האלילות הזאת. כלומר, היה לזה קסם מיוחד. זה סימן שזה טעם מיוחד. איזה משהו בהכרה שלנו. מה זה טעם? זה טעם את התחושה של האחדות המוחלטת. כלומר, אמרו, אתה אומר שהשם אחד, אז נראה לך את זה. הוא נמצא בכל, בכל ממש, גם איפה שלא יכולת למצוא. עכשיו, מי יכול להשיב על הטענה הזאת? לכאורה הטענה הזאת היא חזקה מאוד. מי יכול לענות על שאלה כזאת? מי שלימד את בני ישראל את סוד האחדות, שזה משה. ולכן משה קבור מול בית פאור. כן, כתוב בתורה, שקברו של משה נמצא בגיא מול בית פאור. כלומר, בית פאור.
יודעים היום איפה זה המקום של בית
פאור? ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. פעם היה איזה יהודי אחד, אחד העם, נתן הרצאה על משה רבנו. ומישהו אמר לו, הצלחת לדחות פסוק בתורה. כי כתוב בתורה, ולא ידע איש את קבורתו, והנה קברת אותו על המקום. עכשיו, אבל מה שזה אומר, שמאותו מקור שמלמד את סוד האחדות, למדנו את ההבדלה בין טוב לרע. אז זה מה שמשה מלמד כל הזמן. זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור. הוא הלך על הקצה, אבל בכל זאת הוא לימד אותנו את התורה. מה התורה אומרת? יש דברים מותרים, יש דברים אסורים, נכון? זה מה שהתורה מלמד.
הוא הלך על הקיצון ואמרת שזה לא כדאי ללכת לקיצון
וללמוד היה. זאת אומרת ש... אמרתי גם משה לא הלך לשם. כלומר, משה אדרבה, אותו משה שלימד אותנו את סוד האחדות, הוא זה שלימד אותנו שיש הבדל בין טוב לרע. כלומר, זה לא מתוך התעלמות שמשה מלמד אותנו את ההבדל בין טוב לרע, אלא הוא גילה לנו את הרצון. כלומר, רצון הבורא, שאף על פי שהוא נמצא בכל, שנבחר בטוב ולא נבחר ברע. יש מדרש שהולך בכיוון כזה. כתוב, רק רגע, תן לי להגיד את המדרש. גם לי מותר לדבר. המדרש אומר, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור, אלו מעשיהם של צדיקים. חושך, אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף, כך אומר המדרש, כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשה צדיקים עדיפים. תמוה מאוד. מה המדרש רצה? שנחשוב שעדיף להיות רשע מאשר צדיק? אלא מדובר בשני אופני עבודת האלוהים. יש מי שחושב שעבודת השם היא דרך הטוב. יש מי שאומר, אדרבה, נעשה עבודת השם דרך הרע, כדי לגלות את הקודש בכל. והיה צריך פסוק מיוחד בתורה. וירא אלוהים את האור כי טוב, כדי לדעת שעדיף לעשות את הטוב מאשר את הרע. עכשיו, מה שכן נכון, וזה אני חוזר לשאלה שלך, שהמציאות מזמינה את ההשלמות האלה. כלומר, זה לא יזום, זה קורה. מובן מה שאני אומר? כלומר, זה קורה שיש כל מיני תחומים. בדיוק, בדיוק. מי שיש לו מודעות הוא כבר אכל אותה. אבל מי שאין לו מודעות, בסדר, מסתדר.
הרב, לגבי האחדות האלוהים, גם בטוב וגם ברע, אז ספר איוב כן מפצל בין אלוהים לבין השטן. כאילו השטן עושה את הרע ואלוהים הוא...
ממש לא.
קצת מעליו, אבל...
ממש לא. ממש לא. ספר איוב אומר כך, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. רגע. ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הרמב״ם, מכאן שהשטן גם הוא מבני האלוהים. זאת אומרת, הוא לא ישות נפרדת. כן? במיתולוגיה הנוצרית, תודה רבה. אנחנו רואים הרבה פעמים אלוהים מצד אחד, השטן מצד שני. לפי ספר איוב זה ממש לא ככה, הוא חלק מהג'מעה. יש לו תפקיד מיוחד, נתנו לו תפקיד, אבל הוא חלק מהעניין. בסדר. אז זה לגבי... כן, בבקשה. כן. החידוש הוא ההבדלה.
כן, כאילו ההבדלה היא מנקודת המוסר של ה...
נכון, יפה. לכן איך מתחילים את השבוע? בהבדלה. בהבדלה, כן. בבקשה, כן. טוב.
רגע, אז מה העניין של אסתר בסוף? לא הבנתי את זה.
אצל אסתר? זאת אומרת, אם לא הולכים עד... בין הקצה שהתורה פסלה לבין המרכז, יש... יש תחומים, תחומי ביניים, ויש השתדלות אצל פוסקי ההלכה למצוא את הדרכים האלה. כן? בסדר? טוב. אפשר גם בתוך השיעור. אגב, אתה יודע, יש ביטוי כזה ביידיש, אני לא זוכר איך אומרים את זה ביידיש. אם כבר גוי, אז פרופסור. כן? זה מה שקרה אצל אסתר. כן? גוי, בסדר, אבל מלך.
כן. תמר ויהודה...
כן, כן, נו, אז מה הבעיה?
לא הייתה נורמה רגילה.
סך הכל, בסיפור של תמר ויהודה לא הייתה שום עבירה. ייבום זה מצווה.
נכון, אבל יש חובה שהייתה
אסורה. הייתה אסורה למי? למי שלא מהמשפחה.
מה, יכולה להתיובב לחמה?
לחמיה. לפני מתן תורה, כן. לפני מתן תורה, הייבום נהג בכל הקרובים. ולכן כשיהודה נודע לו שממנו היא הרעה, אז הוא אמר, בסדר. הרי לפי דין תורה, מי שבא על קלטו, הילד ממזר. פה אנחנו, דוד המלך, כן, בא משם. כן, מה אתה אומר?
לא, אבל... אוקיי, אז לפני מתן תורה, אתה מתחזות ל...
כן, אז זה לא יפה. זה לא יפה, אבל זה תרגיל קטן, מה זה? זה כלום, מה? סך הכל הוא היה מעוניין, והיא גם, והכל בסדר, מה? כן, טוב. אז אם כן, למדנו על תרייג המכות. מה קרה? טוב, בואו נמשיך. כמה מעלות טובות, אני כאן בעמוד 18. כמה מעלות טובות למקום עלינו? כאן אנחנו מונים את כל השבחים. כן, בבקשה, מה?
שאלה על הקצות יקור. 613
מצוות, הם בעצם, אמרת
קודם שהם, שכולם יש איזשהו רגע במצרים,
זה בסיס במצרים.
מתחו קווים ביניהם?
מה זה?
מתחו קווים ביניהם.
בדיוק.
ואיפה?
אתן לך דוגמה. אנחנו למשל, הגברים שבנו, מניחים תפילין. נכון? על הראש למשל, יש תפילין של ראש, שזה תכשיט. כן, תוטפות. זה תכשיט מצרי עתיק, נכון? מה היו המניחים הפרעונים בדיוק במקום של תפילין של ראש?
נחש או נשר?
נחש קטן, נכון? זאת אומרת שהנחש המצרי הפך להיות התפילין של עם ישראל. אלא מה? שבישראל זה מרובע ושם זה עגול. אנחנו עוברים מן השיעבוד הטבעי אל הישרות המוסרית. בסדר, אז זה מעבר כזה. כן? זה דוגמה.
הוא הפך להיות
לא, זה תכשיט שהפך ממצרי לעברי.
מה שבת?
אותו הדבר. השבת, מה?
השבת במצרים?
לא, השבת לא הייתה במצרים. השבת הייתה אצל הבבלים. היה מה שנקרא שופטו. אבל השופטו, שמוזכר בכתבים האקדיים העתיקים, זה לא היה בדיוק כמו אצלנו השבוע, זה היה לפי החודש. בשביעי בחודש, 14, 21, 28, וחוזה חלילה. וזה נחשב ליום נורא והיום. כן, יום של השדים והכל את זה. כלומר, שוב, התורה עושה סובלימציה של השופטו. ולכן כתוב, זכור את יום השבת, וזה זכור. משהו שאתה כבר יודע, לקדשו. כן? אתה עכשיו מקדש אותו, ואז מקבל אופי אחר לגמרי.
קשרות?
מה, קשרות? לא, הרבה דברים, כן, 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 ודאי. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, הם אוכלים את זה, אתה לא אוכל את זה. זה תמיד ביחס למשהו אחר. כן, בשביל מה יש כשרות? הכשרות זה כדי לחבר בין היהודים. היום משתמשים בכשרות כדי להבדיל בין יהודים. חבל. כן, כן, ברור. אז יש הרבה מה לדבר. כן. אני אתן לך דוגמה פשוטה. התורה אומרת לו ללבוש שעטנז, נכון? אז בספרות הרבנית, איסור השעטנז נחשב לקלאסיקה של מצווה שטעמה לא מובן. לא יודעים את טעמה של המצווה הזאת. אבל, אתם יודעים מה זה שעטנז, כן?
זה
היה
יבוש
של...
ופשטן,
נכון? כלומר, לא ללבוש בגד שהוא הרוג מצמר ופשטן, או פשטים.
כותנה ו...
ופוליאסטר?
וצמר מותר?
כותנה עם פוליאסטר למשל? או משי עם יוטה? טוב, בוא נרד מזה. בבקשה, עכשיו, בוא נחזור לנושא. השעטנז, עבור עברי שיצא ממצרים, לא צריך להסביר לו, זה מובן מאליו.
למה?
פשוט מאוד. ממה היו עשויים בגדי המצרים? מפשטן. ובגדי העברים רואי הצון? מצמר. אז לכן כשהתורה אומרת לא ללבוש צמר ופשטים, כל אחד מבין. מצריות ועבריות זה לא הולך ביחד. פשוט מאוד. זה כמו שאם היום היינו אומרים...
זה
אם היינו אומרים היום למישהו, אני יודע, לא לאכול המבורגר עם פלאפל. כן? לא לשים באותה צלחת המבורגר עם פלאפל. כל אחד בימינו מבין, זה אמריקאי, זה ערבי, אל תערבב. נכון? ברור? כלומר, לכן התורה לא הייתה צריכה לפרט את הדבר הזה. השעטנז זה היה הדבר המובן מאליו. בסדר? כן, בבקשה.
זה לא מובן, אבל בתרבות שלנו היום נניח, יש את העניין הזה של ג'ינס, לצורך העניין.
כן, הג'ינס הוא סמל ברור מאוד של תרבות מערבית, נכון?
אבל
תכן
זה
בעיות
ג'ינס?
לא. הבאתי רק דוגמה, רציתי להסביר, כן? כן, זה... היה ללבוש ג'ינס, דווקא זה מאוד נעים. רק מה, זה משתפשף מהר. טוב. אבל, אתה יודע, הג'ינס זה משהו יהודי. זהו, לוי שטראוס, כן. כן. בדיוק על מצוות השעטנז, הגמרא אומרת מצוות עתידות להיבטל. בדיוק על המצווה הזאת. מה? ודאי שזה לא תירוץ, אבל קודם כל תשים לב לזה. כן. שתיים, מה שהיה ביציאת מצרים משמש בסיס להתפתחות. כן, זה כמו טעמי המצוות בכלל. האם אנחנו צריכים לחפש טעמים רק בתרבות הקדומה, או שמה אנחנו צריכים לחפש טעמים בעתיד? למשל, הרמב״ם אמר, איסור המצווה לחסות את הדם, כשאני שוחט חיה או עוף, יש מצווה של כיסוי הדם, נכון? אומר הרמב״ם, כי בימי הקדמונים היו אנשים שוחטים חיות ועופות ויושבים מסביב לדם ומזמינים את השדים. אז התורה רצתה להילחם באמונה הזאת, ולכן אמרה לחסות את הדם כדי למנוע את הדבר הזה. אומר הרב קוק, שמע, זה נחמד, אבל זה דורש ממני מחקר ארכיאולוגי שלא תמיד... הרב קוק, כן. הרב קוק מקשה את זה. אומר, זה אמנם, יכול להיות שזה נכון גם מבחינת החוויה ההיסטורית. כלומר, עבור יוצאי מצרים, זה ברור שזה מה שזה אמר. אבל, אומר הרב קוק, ככל שאני מתרחק מן הנקודה בעבר, זה פחות משמעותי עבורי. לכן אומר הרב, אני חייב למצוא טעמים של המצוות ששייכים לעתיד. והעתיד הוא שרציחת בהמות זה דבר לא טוב, נכון? בשר שווה רצח, זה אפילו כתוב פה ברחוב, ראיתי קרוב ל... זאת אומרת, יש איזה מין אידאל עתידי צמחוני. אז בינתיים אומר הרב קוק, פחות תתבייש, שפכת דם, פחות תתבייש, תחסה.
כן. זה נהדר.
אני מבסוט שאתה מסכים איתו. מה אכפת לך להיות האחוז האחד? גם הרמב״ם בעצמו אומר, אני אכתוב דברים ש-30 אלף איש לא יבינו, אבל זה שווה בשביל אדם אחד שיבין. מה אכפת לך? תהיה אליטיסט פעם. טוב. נמשיך? נמשיך. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אנחנו הולכים עכשיו למנות 15 מעלות של יציאת מצרים. כן, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים. דיינו. מה זה הדיינו הזה? די לנו, זהו. מוציאים ממצרים וזה עכשיו אתה תקוע במדבר, אין לך מה לאכול, מה לשתות, מה זה? איזה דיינו? לא, דיינו כדי להודות, לא שזה מספיק. אומר לו, אתה תקוע במדבר, מה אתה עושה עכשיו? יצאת ממצרים, תקוע במדבר. ודאי שלא די לך בזה. אלא דיינו כדי שנהיה מחויבים מוסרית להודות על זה. ברור? אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם וכו'. עכשיו, לפני שאני אקרא את הכל, אני רוצה לקרוא את האחרון.
למרות שהרב כתוב כמה מעלות.
שזה הולך ומעלה אותך, זה כמו מדרגות, כן? מעלה זה כמו מדרגה, אתה עולה במדרגה, אתה במקום יותר גבוה. כמה מעלות היו במקדש? 15, נכון?
15?
כן, 15 מעלות היו בין עזרת ישראל לעזרת הנשים, ליד שער ניקנור, היו 15 מדרגות עגולות כאלה, שעליהם היו הלוויים עומדים ומנגנים ושרים וכו'. והיו כנגדם 15 שיר המעלות בספר תהילים. כן, יש 15 מזמורים שהם שירים למעלות האלה. היו אומרים אותם ממדרגה למדרגה.
בית המקדש היה בגובה יותר גבוה של 15 מעלות מעל הרחבה הכללית.
נכון, נכון. אגב, יש שריד לזה עד עצם היום הזה בהר הבית.
איפה
שריד? אם תיתן לי לגמור את המשפט, אני אוכל לענות לך. כן, עד היום הזה יש שריד לדבר הזה. בהר הבית יש הרמה שעליה בנויה כיפת הסלע. אם תשמי לב, זה רמה כמעט מרובעת, והצד המזרחי הוא ממש מכוון מצפון לדרום ישר, כן, לפי השמש. וזה כנראה, סביר מאוד לומר, שזה המקום שממנו היו יורדות המעלות לכיוון מזרח. אז כך שזה נשאר. כן. אז יש 15 מעלות שאנחנו הולכים ומתעלים בהם. בסדר? עכשיו, אם תרשו לי, אני רוצה קודם כל להתחיל מהאחרון. אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיין. יש לציין שפה יש הבדל בין הנוסח הספרדי לנוסח האשכנזי. בנוסח הספרדי כתוב, ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. ורק בסוף, בחזרה על כל ה-15 מעלות, מוזכר בית הבחירה. אבל זה לא כל כך משנה לי. תסתכלו רק מה כתוב בהמשך, בעמוד 19. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים ועשה בלויהם ורק בחוריהם ודלנו ממונם, קראנו את הים וראינו את רוח הרבה, שקצרנו בתוכו, סיינו צורנו במדבר 40 שנה, וחילנו את המן, נתנו את השבת, קראנו את סיני ונתנו את התורה, והכנסנו לארץ ישראל ונתנו את בית הבחירה. מה המשך? לחפר על כל עוונותינו. לכאורה, אם אתה רוצה לעשות רשימה, אז תחזור על הרשימה שהייתה מקודם, נכון? שהוא עשה לנו את זה וזה וזה, הוא בנה לנו את בית הבחירה, נקודה. פתאום מופיע ביטוי שלא היה מקודם, לכפר על כל עוונותינו. לא מובן הסיפור הזה, נכון? כנראה שיש הבדל בין בית המקדש ברשימה הראשונה, לבין בית המקדש ברשימה השנייה. יש בית מקדש, יש בית מקדש מציאותי שהוא בא לחפר על העוונות. כן? עשיתי חס וחלילה איזושהי עבירה, איזשהו עוון, יש לי קורבן שאני צריך להביא כדי לחפר על העוון. קורבן חטאת, בין היתר, יש כל מיני אופנים. כן? אדם רוצה לתקן, בשביל זה בית המקדש קיים, כדי לחפר על כל עוונותינו. השאלה היא האם זה הסיבה היחידה לקיומו של המקדש. ואם אני לא חוטא, אז אין משמעות למקדש עבורי. ברור שיש משמעות עצמית. עצם המפגש בין הנברא לבורא, זה שווה את הכל. לא צריך לעשות עבירות בשביל זה. כן, כמו שפעם דיברתי עם איזה נוצרי שרצה להסביר לי מדוע הנצרות היא אמת. הוא אמר, בגלל שצריך לחפר על החטאים. ואמרתי לו, ואם לא יהיו לך חטאים, הנצרות שלך תעזור לך משהו? הוא אומר, לא. כן? זאת אומרת, יש חוויה דתית שזקוקה לחטא. בלי החטא אין מפגש עם אלוהים. היהדות לעומת זה לא חושבת ככה. זאת אומרת שהמפגש עם האלוהות הוא מפגש שלך תחילה. אתה לא צריך חטאים בשביל זה. אם חטאת, אז יש מועד בית. יש אפשרות לתקן. ואז אתה מביא בבית הבחירה את הקורבנות כדי לחפר על עוונותיך. יוצא לפי זה שברשימה הראשונה היא הרשימה האידיאלית. נאמר, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו, אבל יוצא שבית הבחירה הוא מעלה. הוא מעלה של הפגשת נפש העובד עם הבורא. נפלא. אם במקדש המציאותי יש לנו כל מיני פשלות שאנחנו צריכים לתקן, אז לכן הוא בנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. עד כאן ברור? בסדר? מה זה? כן, זה נכתב אחרי החורבן. זה עוזר לנו שבזמנו היה בית הבחירה, זה מעלה. כמו שתגידי, מה זה טוב שיצאנו ממצרים, הרי חזרנו לגלות. למה? רגע, ומי שאמר את זה בגלות, הייתה משמעות בשבילו ליציאת מצרים או לא? אז למה הוא אמר הגדה של פסח? זו שאלה ששואל רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל בפירושו להגדה של פסח. שואל, בשביל מה לספר על יציאת מצרים, הרי חזרנו לגלות? כן, כשהוא כתב את זה, הוא היה בתוך הג'ורה של האינקוויזיציה וכל מה שמתלהב אל זה, נכון? אז זאת אומרת שיציאת מצרים לא הלכה לאיבוד, נכון? לא הלכה לאיבוד, אומר הרבי יצחק אברבנאל יותר מזה, הוא אומר, ברגע שפעם אחת יצאת לחירות, שום גלות היא כבר לא גלות. כי לא רק תקווה, אתה יודע שאתה יכול להיות בן חורין. זאת אומרת, החירות היא דבר שהתברר כאמיתי. יוצא לפי זה שהגלות היא כבר לא גלות כל כך. לפני כן לא ידעו בכלל שיש חירות. אותו דבר, עצם זה שהיה מקדש במציאות, זה כבר דבר גדול. אנחנו יודעים שהצינור קיים ואפשר להשתמש בו. בסדר? לכן אנחנו בעזרת השם יתברך, אינשאללה במהרה בימינו אמן, נבנה את בית המקדש. כן? ואז אנחנו נוכל שוב לכפר על כל עוונותינו ועל עוונות העולם כולו. כן, בבקשה. בדיוק, בדיוק. זה מה שאני לימדתי במסגרת אחרת על מקדש משה לעומת המקדש של אהרון. שהמקדש של משה איננו מכוון לכפרת עוונות, ושל אהרון כן. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו במשך הדורות, בגלל ההצטברות הרבה של עבירות, לשים את תיקון העוונות במרכז ההכרה שלנו. אבל זה טעות. בבסיס יש משהו אופטימי, קשר עצמי. אגב, אני חושב שהמזגן לא עובד, נכון?
הוא עובד
עלינו. הוא כאילו כזה, הוא, כן. אני רואה שפה הציבור קשה לו, קשה לו. כן, נכון?
הוא כמו הפוליטיקאים שלנו. עושים רעש, אבל לא עושים כלום.
אתה חושב ככה? לא, דווקא הם עושים הרבה. אני מכיר כמה פוליטיקאים, חברים שלי, אז בבקשה. כן. זה לא המהות. כן. של החזרה. כי בחזרה מדברים על מה שקרה. ובמציאות, מה שקרה זה שאנחנו משתמשים במקדש לכפרת עבודה. המציאות היא שבני אדם עושים הרבה עבירות. ולכן בני אדם מרוצים שיש בית המקדש כדי לכפר על עוונותיהם. זה התועלתי. זה כמו שבת. שבת זה טוב מצד עצמו. הרבה אנשים אומרים שבת זה נחמד כי יש אוכל טוב. יש הבדל בין האידיאל לבין המציאות.
מה מקור השם בית הבחירה? למה
לא אומרים
בית אדוני או בית המקדש?
נכון, בית הבחירה מקום שהוא בחר בו.
שהוא בחר?
כן, שהוא בחר בו, נכון. זה באמת ביטוי נדיר. כן, בבקשה.
ומה זה יכול להכיל בנקודה הזאת של בית הבחירה, זאת אומרת, של המקדש של משה,
שבסופו
של דבר המפגש
עם איזשהו תוכן? הנה כתוב מפורש, כן? ועשו לי מקדש. ומה המטרה? ושכנתי בתוכם, לא כדי לכפר על עבירות, נכון?
כלומר, מה ההשלכה המעשית של
התובנה הזאת? ההשלכה המעשית היא האופטימיות. זאת אומרת, אני לא מלכתחילה פושע, אני מלכתחילה אהוב, כן? וסומכים עליי. אם פישלתי, אז יש גם דרכי תיקון. אבל נקודת המוצא היא שאני בסדר. איך אומרים
את... אם אדם שפישל, הוא צריך לשים את מרכז ההכרה שלו,
בוודאי, אדם שקלקל צריך קודם כל לתקן. אבל עצם זה שהתייחסו אליו כלכתחילה, כמי שאיננו חוטא, זה נותן לו את ההבנה שזה בכוחו, כי החטא איננו מהותי לי. אם מלכתחילה ציפו ממני לא לחטוא, סימן שזה שחטאתי זה היה באיזשהו מקום יציאה מעצמי. זה לא אני באמת. ואז לכן הרבה יותר קל. לעומת זה, למשל בתפיסה הנוצרית, שמניחה שהאדם חוטא מלידה בגלל החטא הקדמון, יוצא שאין לי תיקון באמת. אני יכול רק לתייח. מישהו אחר צריך לחפר בשבילי. לא אני. כן? ברור, זה תפיסה אחרת לגמרי. שרואה את האלוהים כעוין את האדם. בבקשה. החטא?
הרע, או לא יודע, המכות.
המכות זה לא רע. המכות זה תיקון. זה לא עונש. בשום מקום לא אמרתי, מאז שאנחנו לומדים את ההגדה של פסח, שהמכות באו להעניש את מצרים. זה לא היה עונש. זה ההתגלות. זה דווקא תיקון למצרים. מצרים הייתה במצב של חסימה מול האור האלוהי, והאור האלוהי קדח קדיחות. אז כשקודחים זה כואב. כן, כן, ודאי, יש קצוות, נכון.
זאת אומרת, שאני רוצה להגיד שיש את השני, במוזניים יש את שני הדברים האלה. אבל בפעם יש את הבית התחילה,
כן, נכון, נכון, נכון. ההתמודדות עם הרע, נכון. אתה אומר שזה לפני. טוב, זה נכון. כלומר, אנחנו רגילים בדרך כלל למצוא את הרע כקודם לטוב. נכון? במציאות, אתה צודק, אבל כדי שדבר יוגדר כרע, הוא צריך להיות מוגדר כרע ביחס לטוב אידיאלי. אם אני אומר על מישהו שהוא חולה, אז זה סימן שקודם כל יש דבר כזה בריאות. אם לא, הייתי קורא לו חולה. אז במקדש מתגלה עליך תחילה הזה. בסדר? זה מה שהנביא ירמיהו אומר. עולותיכם ספו על זבחכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם. ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזבח. תמוה מאוד. וכי לא צובנו על דבר עולה וזבח? מה זה קורבן פסח? ביום יציאת מצרים צובנו. כן? אלא אמרו חז"ל, לא ציוויתי שאדם יחטא ויביא קורבן לכפר. כן? לא צריך לכתחילה הדבר הזה. כן. ספר ויקרא, תלוי איזה חלקים. ספר, יש למשל ברשימת הקורבנות, מופיע בעיקר בשתי פרשות, נכון? ויקרא, צו. ויקרא מדבר על הקורבן האידיאלי. צו על הקורבן המציאותי. תיכנסי לאתר שלי, תיכנסי למאמרים על פרשת שבוע, ותראי את ההפרש בין ויקרא לבין צו. מה שכתבתי על זה. כן. אני אסביר את זה. יש ביטוי כזה, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אם לוקחים את המשפט הזה באופן מוחלט, זה אומר שהעולם צריך גאולה. נכון? מה הגאולה שהעולם צריך? עם ישראל צריך גאולה כי הוא בגלות. אני מבין. אז צריך להוציא אותו מהגלות, לגאול אותו. יש שדה של המשפחה שנקנתה על ידי מישהו אחר, צריך לגאול את השדה. אבל למה העולם צריך גאולה? ממה הוא צריך גאולה? מה? הוא צריך גאולה מעבודת האלילים. אפשר לא לעבוד אלילים. העולם הוא בגלות. מאיפה הוא בגלות? הוא בגלות מן האלוהות. ולכן העולם נמצא במצב של חסימה. האומר דבר בשם אומרו, מי שהופך את המאמרות לדיברות. לא, כן, אבל הבעיה היא ככה, יש דיבור שממסך ויש דיבור שמגלה. גם בין בני אדם זה ככה. יש אז הדיבור הסתמי, למשל, של העברת פקודות בצבא. יש טון כזה, אימפרסונלי, חסר משמעות, מה שהולך להתבצע, משהו כזה, נכון? ויש דיבור שהוא גילוי האישיות. זה משהו אחר לגמרי, כן? כי אז לפעמים פורצים את הדיסטנס. אז פתאום ממאמר זה הופך לדיבור. יש דבר כזה. לפעמים יש דיבור שכל העניין שלו זה להרחיק. למשל בנימוס. הרבה פעמים בנימוסים, הנימוס מאפשר לא להתייחס לזולת.
לא,
לזולת. כן? ידידי היקר, לעונג הוא לי לפגוש אותך. במילים אחרות, אני שונא אותך, אני כסח את הצורה. כן? בדיוק. כן, אבל זה חיוב. אז זה לא דיבור, זה מאמר. בסדר? אז זה מה שלמדנו כאן על ההבדל בין בית הבחירה לבין בית המקדש. ההבדל בין האידיאל לבין המציאות. עכשיו, אנחנו צריכים גם ללמוד את כל המעלות. מה זה ה-15 מעלות האלה? ולמה 15? 15, איך מפרקים את זה לגורמים?
7 כפול 2 מעלות.
3 כפול 5.
זה
עוד שבע. יפה, לא רע, לא רע. אפשר, זה אפשרי. אבל אפשר גם, 3 כפול 5.
אבל
לפחות. כן. 6 ועוד 6 פלוס. לא, הם פרקים, זה 3 כפול 5. כנראה שאנחנו רואים כאן שיש הבחנות בין החמש הראשונות, חמש האמצעים, חמש האחרונים. זה כנגד שם יוד ה', שהוא ההתחלה של שם הוויה, שהוא השם האידיאלי. איך זה מתחלק? את כל זה נצטרך ללמוד יותר בפירוט בפעם הבאה. שלום. כאמור, הפעם הבאה תהיה אחרי יום העצמאות. חג שמח. שלום.